אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, אנחנו פותחים עוד פרק ברוח קרב, והפעם איתי הרב שלום אלול, שלום לך.
שלום אמילי.
רב במחנה שורה, ראש ישיבת עמית יגל אשדוד, מגיע אלינו מהעיר אלעד, אב לשמונה ילדים, שלום. תודה רבה שהגעת לכאן. האורח שלנו איתי סופרין, במערכת תילה שוקר, נוי ביטנטל, אלקבץ, אסף מוסקוביץ', עמרי קפלן, אופר לרר ונועה אוחנה, ואני נמצאת עם מישהו שנגע בקודש ובתומעה בצורה הכי דרמטית שיש. אתה נמצא במחנה שורה מהבוקר ההוא של שמחת תורה, עד היום אנחנו מדברים 5 חודשים אחרי תחילת המלחמה, ואתה עדיין בשירות מילואים, אתה סרן במילואים. בוא נתחיל מהסיפור שלך, מה אתה רואה באותו מקום היום ונורא וקדוש ועליון?
אנחנו זוכים לגעת בגיבורים, במכבים של הדור שלנו.
רק נסביר למי שלא מכיר, מחנה שורה זה המחנה הצבאי שבו רוכזו כל החללים, בהם גם המחבלים עם אחשימם, גם כן. אזרחים, גם חיילים, חלקם כן. באופן שקשה מאוד לזיהוי, אתה תספר על זה בהרחבה אחר כך, ואתה מתייצב שם.
כן, קיבלנו צו 8, בשמחת תורה, והתייצבנו, כאשר לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. השמועות היו בכל הרשתות, ואז גילינו את הזוועה לנגד עינינו. מי שאסף את הזוועה זה חבר'ה קדושים של היחידה שלנו, היסר עם יחידות הסריקה למיניהם, יחד עם אנשי זקה 360. הם אספו אותם בקיבוצים, מהמרחבים, מהשדות, מהיער של מסיבת נובה. ואנחנו ממוצאי שמחת תורה, במשך ימים שלמים, קיבלנו את הקדושים הללו. הרוגי מלכות, כך אנחנו בהלכה היהודית מכנים אותם. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, ואנחנו, הפשוטים והקטנים, זכינו לעמוד לידם, במחיצתם, למשך שעות ספורות, לפני שהם הובאו למנוחת עולמים.
טוב, זאת הייתה גם זכות וגם טלטלה נוראית לנפש האנושית. לראות את הזוועות, כן? זכות זה מצד אחד מהעולם הרוחני העליון. בעודנו עומדים עם רגליים על הקרקע, אתה פוגש בזוועה המחרידה, המעוותת, המסויטת ביותר שבן אנוש יכול לפגוש.
הזכות הזאת שנפלה בחלקנו היא לאחר האסון הנורא. אנחנו מתפללים שאף אחד, אף יהודי לא טיפול שערה משערות ראשו. לאחר שקרה האסון הנורא, הטבח הנוראי ביישובי הדרום, בבסיסים, במסיבה, אז אנחנו נקראנו למלאכת הקודש הזו, ואני אומר שהייתה לנו את הזכות לעמוד במחיצתם של הקדושים הללו, שחשבונות שמיים אנחנו לא מבינים על מה ולמה קרה לנו כל זאת, אבל לאחר שזה קרה, יש לנו את הזכות במשך חודשים ארוכים, מאותו יום קשה שעברנו בשמחת תורה בשבת קודש ב-7 באוקטובר, ועד היום חללי צהל שלוחמים בגבורה אדירה בעזה, ברצועה, וחלקם נופלים שם בקרבות, בעוז רוחם, בגבורה אדירה, ואנחנו מקבלים את הקדושים הללו אלינו, ומטפלים בהם בחרדת קודש.
באותם ימים, צמודים לטבח, לפוגרום, אתם מקבלים אנשים שקשה לזהות אותם. כן. זה לא רק מלאכה של לטפל במת לפי הפרוטוקול הרגיל, זה מלאכה מבהילה בעוצמתה של זיהוי.
אמת. ברשתות עברו סרטונים ועברו סיפורים קשים, ואנשים קצת איבדו את התמימות האנושית הנורמלית, גם באירוע קשה שכזה. אבל שום דבר לא היה דומה למה שאנחנו היינו צריכים לראות ולטפל ולזהות. כאשר חלק גדול מהחללים, בפרט מהשביעי באוקטובר, היו קשים לזיהוי, כמו שכבר פורסם בכל במה אפשרית. המרצחים, מרשימם, דאגו לא רק להרוג את להרוג את היהודי, אלא גם לחלל אותו מתוך שנאה תאומית, מתוך רוע בלתי נתפס, ומתוך רצון להשאיר לנו חותם צרוב בנשמה היהודית של כולנו. ככה אני תרגמתי כל מחזה קשה.
המחבל רוצה לזעזע, ואתם אכן מזדעזעים.
בוודאי, בוודאי. אנחנו אנשים רגילים, כל אחד בעל משפחה, כל אחד אדם שפוי, חי את החיים כמו כולם. ולפתע להיות שם בשעות הקשות, בימים הללו.
כשמסעית נכנסת עם צפצוף של רוורס ופורקת עוד ועוד בני אדם שהיו ואינם עוד, שחולל צלם האדם שבהם, ואני זוכרת שהתיאורים היו על ריח, ריח כבד שאוחז אחר כך ברקמות.
נכון. קודם כל, אנחנו מכירים לפעמים מלוויות שאנחנו פוקדים, הולכים לכבד לוויה, אנחנו רגילים לרכב שמגיע, עם מישהו אחד שאנחנו מכבדים ואוהבים. בסיפור הזה שקרה ב-7 באוקטובר, זה לא היה דומה לשום דבר שהכרנו. כפי שתיארת, מסעיות היו מגיעות בזו אחר זו בימים הראשונים, לאחר שהם אוספים את הקדושים מהשטח, ומלאכת האיסוף הייתה קשה ביותר, מהבתים, מהשדות, מהבסיסים, וזה לא נגמר. במשך שבועות ארוכים עדיין נאספו קדושים מהשטח, שניסו לברוח מאימת המרצחים, ונמצאו לאחר תקופה של שבועות לפעמים בשטח. והמסעיות שהגיעו לא הביאו חלל אחד, לא הביאו אדם אחד, כפי שאנחנו מכירים בעולם נורמלי שמתמודד עם המוות. המסעיות הגיעו עמוסות, הטנדרים הגיעו עמוסים, אלה היו מחזות שאני כמדריך מסעות לפולין, חשבתי שאלה מסעות שלפני 80 שנה קרו ולא יהיו עוד. הבטחנו לעולם לא עוד, ולא הצלחנו במשימה הזאת בשביעי באוקטובר. זה פקד אותנו, שוב, בשיא האכזריות. אנחנו הורדנו את הקדושים מהמסעיות. התחושה הייתה נוראה שהיינו בתוך רחבה שהיא מלאה בקדושים, מלאה בגופות. רק לחשוב על המציאות של מי זה מי. הטלפונים לא הפסיקו לצלצל מהסקי חלל, ואתה שואל את עצמך, עם מי מתחילים? איפה מתחילים לטפל? איפה מתחילים לזהות? נחשוב על המשפחות שמעבר.
אתה עובד כמו רובוט? החושים עובדים? התודעה עובדת? הרגש עובד?
אנחנו עובדים עם רגש מלא, לא כמו רובוטים. עם רגש מלא. נותנים לכל חלל את התשומת לב האישית, לא שהוא מרגיש את זה. אני מאמין שהנשמה שלו מרגישה. אבל מגיע לו את הכבוד העצום הזה. הוא נפל כחלל קדוש, כהרוג מלכות, ומאיתנו, אנשי הטיפול והזיהוי, החללים קיבלו את הכבוד ואת האהבה המקסימלית שהיינו יכולים להעניק להם, ועדיין מעניקים בשעות הקשות הללו. כפי שתיארת קודם, מלאכת הזיהוי הייתה קשה אצל הרבה מהם. אצל הרבה מהם אי אפשר היה לזהות בזיהוי רגיל ופשוט. לא תיאור הגופה ולא ניסיון לזהות מי הוא. המחבלים הארורים חיללו את הגופות לפעמים במצב קשה, מצב כואב, שזה פוצע את הנשמה לא שלנו כאנשים פרטיים. הייתה לי תחושה שמלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת, שאני נמצא באחד הרגעים הבודדים בחיי, ואנחנו המטפלים, שאנחנו, הידיים שלנו הם ידיים של עם שלם.
וואו.
הלב שלנו הוא לב של עם שלם, שעל מיטת החלל בחדר הטיפול שוכב חלל אחד קדוש, אבל בעצם אנחנו עכשיו שליחים שמטפלים באהבת ישראל אינסופית, ועם שלם. עם שלם עכשיו פצוע, עם שלם פגוע.
עם שלם שלא מצליח לזהות את פניו בריאים, ממש את פנינו שלנו, אלה היו הימים. אני רוצה לחזור אותך לסוגיה של הריח, כי היא סימבול לזה שאתה מסיים את העבודה הקשה, את המשמרת הקשה, בלתי נגמרת, עיניים טרוטות, רגליים עייפות, ואתה חוזר הביתה. אתה אמור לחזור להתקלח ולהתעברר ולחזור שוב, אבל הריח הולך איתך. הריח הוא כמובן רק סימבול, כי איך אפשר לעצום עיניים ולא לראות שוב את המראות? הצלחת להפריד?
אני חושב שבכל קנה מידה אנושי שאנחנו נבחן את מה שעברנו, אי אפשר יהיה להסביר את הכוחות שמילאו אותנו להתמודד עם זה. הריחות היו קשים, קשים מאוד, אני אומר את זה בעדינות. הצטרכנו, ככל שהימים חלפו, למסכות שהם יסננו עבורנו את הריח, שנוכל לעמוד בסיטואציה הזאת. העבודה שלנו, השתדלנו שהיא תהיה המכובדת, הקדושה, היעילה, אבל המהירה ביותר, גם בשביל שהמצב שם לא יחמיר. עם כל מה שמתקן החללים נתן מענה אדיר, שאין לתאר, באמת זה היה שעות של כאב, אבל כבוד למדינת ישראל, כבוד לחברה הישראלית, לצבא הגנה לישראל, על הכבוד גיבורים שהוא נתן לנופלים. בכל מה שהיה צריך שם על מנת לטפל בחללים בצורה המיטבית, עם הכבוד המרבי שמגיע להם, אבל אנחנו השתדלנו מאוד לעבוד בצורה היעילה המדויקת ביותר, לזהות את החלל, על מנת לבשר את הבשורת איוב למשפחה, כי יש להם כרגע מציאות קשה עוד יותר מבשורת האיוב הזאת, זה החוסר ודאות. איפה נמצא הבן או הבת, הבעל או האישה, איפה הם נמצאים? והחוסר ודאות הזאת היא נחתכה בבשורה שאנחנו הצלחנו לחלוט מחדר הטיפול. אבל אני חוזר לנקודה שהתמלנו בכוחות בעיניי על-טבעיים, כוחות אלוקיים שניתעו בנו, שנטע בנו הקדוש ברוך הוא, כשליחי מצווה, כשליחים של עם ישראל, להתמודד בגודל השעה הזאת, בסיטואציה הבלתי נתפסת שהתמודדנו איתה. אז זה קשור גם לריח, גם למראות, גם לשאלות שלא פוסקות, שאני בכל מקום שאני נמצא, כולל עכשיו, לפני שנכנסתי אלייך לאולפן, התקשרו אליי באיזה עניין ושאלו אותי, אתה בסדר? אפשר לתאם איתך איזה משהו? אתם בקו הבריאות הנפשית? ואני אומר להם, אנחנו יותר מקו הבריאות הנפשית. אני מעודי לא הרגשתי עוצמות כל כך גדולות, חוסן כל כך חזק, ובריאות נפש כל כך צלולה. אין זה כי עם כוח אלוקי, כי כל מי ששומע רק מהשמועה והדמיון של עם מה אנחנו התמודדנו, לא מצליח להבין איך אפשר להמשיך, איך אפשר לחזור הביתה, וכמו שאת אמרת, אתה נכנס הביתה, עברנו יממה של גופות אחת אחרי השנייה, אתה נכנס הביתה, הדבר הראשון, אתה זורק את המדים לכביסה, נכנס להתקלח, ובאחת אתה מחבק את אשתך ואת הילדים, ומשחק איתם, וצוחק איתם, ומנשק אותם, ויושב איתם, ומנסה לשמור קצת על ערנות בשביל להיות איתם, כי הם זקוקים לך, עד שהשינה קופה את עצמה מתוך עייפות עלינו, ומתעוררים אל המשמרת הבאה, חוזרים חזרה לשורה, בימים שבהם יצאנו הביתה, לאסוף המון כוחות, להמשיך ולטפל באירוע שעם ישראל מתמודד איתו, ואנחנו שליחי מצווה.
והרב מלול, כשהעיניים שלך נעצמות, היום, 5 חודשים אחרי, אתה לא רואה את המראות הקשים?
לא. לא. אני מרגיש באמת שזה חוסן בלתי רגיל, שיש לכל החבורה הקדושה שעוסקת שם בשליחות הזו. אצלי באופן אישי, אני מרגיש שגם העיסוק שלי, האינטנסיבי, במשך שנים ארוכות.
בשואה.
היה אולי איזושהי הכנה בלתי מוסברת.
חיסון.
כן ולא, כי יש ספר של פרופסור גדעון גרייף, הוא עשה מחקר, עשה איזה ספר, עשה איזה גם סרט, על אנשי הזונדר קומנדו במחנה אושוויץ בירקנאו. אנשי הזונדר קומנדו אלו יהודים, בדרך כלל חסונים, שנבחרו על ידי הגרמנים הארורים, לטפל בגופות. מתא הגזים ועד השריפה שלהם, ועד עיבוד הטוטלי של שאריות הקדושים. וגדעון גרייף בספר שם גולל רעיונות עם אנשי הזונדר קומנדו, והם מתארים את הבלתי יאמן לראות יהודים מומתים בגז, להכניס אותם לתוך תאי השריפה, לתנורים, כל הסיטואציה הלא נתפסת הזאת, ופרופסור גרייף שואל אותם, תגידו, לא בכיתם? לא בכיתם? אז אחד מהם מסתכל עליו ואומר לו, בכינו בלי דמעות. המשפט הזה צרוב, עד כדי כך שכך קרא פרופסור גרייף לספרו, בכינו בלי דמעות. אני חושב שיש איזושהי עוצמה שאני לקחתי מסיפור השואה. בין היתר, אנשי הזונדר קומנדו, שאני חושב שאנחנו לא דומים, אנחנו שונים מאוד, אבל יש נקודות ממשק בעבודת הקודש שנכפתה על שנינו. אנשי הזונדר קומנדו, בסוף כל יום עבודה, יום של עבודה עם הקדושים, עלו לקומה השנייה, שהיא בעצם קומה אחת מעל התנורים. מתחתם משמרת הלילה שורפת עכשיו את הקדושים, את
היהודים הבאים.
את היהודים הבאים. והם אמורים לעלות על יצועיהם לנוח למשמרת בוקר. ומה הם עושים שם למעלה? במקום לצנוח מעייפות או להתפרק בבכי, הם מתעטפים בתלית, אומרים אל מלא רחמים, קדיש. באחד הפעמים אליעזר אייצ'מיט, שהיה איש זונדר קומנדו, החשמלאי שלהם, מספר שהם עשו את ליל הסדר בקומה העליונה. יצחק כהן, ניצול אושוויץ בירקנאו, מתאר שאנשי הזונדר קומנדו מדליקים נרות חנוכה ושרים מעוז צור ישועתי. שנייה אחרי שהם סיימו לגעת במו ידיהם ולטפל באלפי גופות, בימים הקשים של אושוויץ זה יכל להגיע לאלפים רבים, ביום הכי אינטנסיבי ל-20 אלף קדושים שנרצחו בתא הגז, ויכול להיות שהתפעלתי כל השנים, כמדריך מסעות לפולין וכמי שחוקר את הנושא של השואה, וסקרן כל הזמן לכל פיסת מידע, מאיפה היה להם את העוז ואת הרוח הגדולה הזאת, לאסוף בכלל את עצמם, ולהגיד אל מלא רחמים, להגיד קדיש, לשיר את שירת התקווה, או אני מאמין על קומה שנייה של הקרמטוריום, להדליק נרות חנוכה, לעשות ליל הסדר, עם מצות שהם מחממים על גבי הלבנים הבוערות מהאש ששורפת את הקדושים.
והתשובה שלך מאיפה הכוח?
התשובה שלי הייתה, זה כוחו של נצח ישראל, של הרוח האיתנה של עם ישראל. אני מרגיש שהרוח הזאת פועמת בי במלוא עוצמה במלחמה הזו, ואני חושב שגם בחברים שלי שאיתי נמצאים ביחידה שמזהה ועסוקה בטיפול בחללים, יש לי תחושה שאנחנו מתרוממים מעל הקושי האנושי הרגיל, ההגיוני אגב, של הכאב, של השבירה, ואנחנו קולטים עכשיו, עם ישראל מתמודד, אנחנו אלו שנבחרנו עכשיו להיות בחדר הפנימי, לטפל בהתמודדות הזאת בחלקת אלוקים שלנו, אנחנו נעשה את זה הטוב ביותר, ונשמור על הרוח החזקה והאיתנה ביותר. עם הכוחות האלה הרגשתי שאיתם ניגשתי לטפל בחללים. בימים הראשונים, גודל הזוועה הייתה מעל ההשגות שיכולתי להבין, וככה מצאי את עצמי ביום, יומיים, אולי שלושה ראשונים, מטפל, כואב ושותק, וידום אהרון. עד אחד החללים, אורי שני, שהחייל הגיבור הזה, קצין צהל, שלחם בעוז ותעצומות מול המחבלים, עד שנגמר לו הנשק, הוא והחיילים שלו, והוא נפל. אני לא אשכח כמה אני חייב לו, כי היה בו משהו, שגם היה בקודמים, אבל אני לא הצלחתי רגע להתפנות ולראות את זה, אבל היה בו משהו במבע הפנים, בתכונת תנועת הגוף שלו, בתנועת הידיים שלו, ששידר לי עוצמות גיבורים שאני לא אשכח לעולם. יש כמה חללים שהשאירו עליי חותם של עוצמה, שאני לא אשכח לעולם. והוא היה נקודת התפנית אצלי, שהרגשתי, שלום, אל תסתפק בשתיקה, בדום שתיקה, דום להשם והתחולל לו. קורה פה אירוע קשה. אנחנו הרבה יותר חזקים מהשתיקה הזאת. אנחנו הרבה יותר חזקים. אהרון נתן לנו כלי אחד של וידום, ואני חושב שאנחנו מצליחים בזכות דורות, להגיע לקומה של לקחת את השתיקה לעולם הרוח האדיר של עם ישראל. את הרוח הזאת השתדלתי מאותו הרגע, בתור רב החטיבה, לפזר לחברים שלי. חלקם היה להם את הרוח הזאת, חלקם היו זקוקים לעידוד הזה, לקחת את זה איתי אל הביתה, לקחת את זה איתי אל הישיבה התיכונית שאני עומד בראשה, לצוות, לתלמידים, להורים, לכל המעגלים שאיתם אני קשור, להגיד להם, רבותיי, אנחנו קמנו ונתעודד. עם ישראל חי. יש רוח אדירה לעם ישראל, שאנחנו ממשיכים בעוז קדימה. אנחנו לא עוצרים. יש לנו עכשיו רגע להזיל דימה, אנחנו נזיל את הדימה, ועם הכאב, אנחנו מרימים את הראש בסקיפות קומה, ודוארים קדימה, סקיפות קומה של הגיבורים הללו. סקיפות קומה שאורי שני זיהיתי במבט שלו.
כן, אותו חלל שמחולל אצלך את המפנה, שאתה אומר, יש לא רק שתיקה, יש גם תגובה.
תגובה של רוח חזקה.
והתגובה שלנו, בני האדם, כלפי השמיים, נראתה אצלכם אחרת? אני רוצה לשאול אותך על הנקודה שבה אתה, יהודי, רב, חובש כיפה, מסתכל על מה שמונח לך על שולחן הטיפולים ואומר, אייקה, הקדוש ברוך הוא.
כשאני מלמד מחשבת ישראל את התלמידים, וגם במסעות לפולין, אז אני אומר להם שלא רק שצריך לשאול, שמותר לשאול איפה האלוקים בשואה, חובה עלינו כיהודים מאמינים לשאול את הקדוש ברוך הוא, אייקה, איפה היית בשואה? אלי, אלי, למה עזבתני? השאלה הזאת היא לא שאלה מטריסה. היא שאלה שאני רוצה לצאת ממנה, ואני מרגיש שאני יוצא ממנה מחוזק עוד יותר. יש ספר שאלוקים התגלה באושוויץ. והייתי עם כמה ניצולי שואה שאומרים לי, אנשים חושבים שאושוויץ זה מקום נורא מטלטל. אמרו, השכינה שרתה באושוויץ. הם הרגישו את השכינה. הם הרגישו שם את התגלות האלוקים.
ואבוי לנו עם אלו פניו.
אני חושב שאם נחשוב חלילה שאלוקים נמצא ברגעי השמחה הגדולים של העולם, ברגעי השמחה הגדולים שלנו כעם, אבל לא ברגעי השבר הנוראים, אז אוי ואבוי לנו. אלוקים נמצא בהכל, ואלוקים נמצא גם ברגעים שבו אנחנו בדיוטה הנמוכה ביותר, כמו בשואה לפני 80 שנה, וכמו בשביעי באוקטובר, בשמחת תורה ביום שבת קודש. ברגעים האלה אלוקים גם שם הוא נמצא. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך,
כפי בהסתרה שבתוך ההסתרה.
בהסתרה שבתוך ההסתרה. אנחנו צריכים לנסות לשאול את עצמנו, למה הקדוש ברוך הוא הסתתר? למה ואנוכי אסתר אסתיר פני מהם? מדוע הוא מסתתר מאיתנו? מדוע נגזרה עלינו גזרה כל כך קשה, שהדעת לא סובלת? אין זה בגלל שאין אלוקים, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו בתורה הקדושה. אל תגידו על כי אין אלוקים, אין אלוקיי בקרבי, מצאוני כל הרעות האלה. זאת המסקנה הלא נכונה, שהם תביא אותנו לטעות ולאסון הבא אולי. המסקנה הנכונה היא שאדם צריך לומר, אלוקים נמצא גם בשביעי באוקטובר. ואלוקים היה שם. פשוט לכל מי שנחשף לאט, 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 לגודל התוכניות של החמאס, ושל מבקשי רעתנו מצפון ומדרום, ומרחוק ומקרוב, שהייתה פה תוכנית גדולה הרבה יותר, שיכול להיות שלא היינו יכולים לקום ממנה, שלא היינו יודעים איך להתאושש ממנה. כמה שהאסון של השביעי באוקטובר, יום שמחת תורה, שבת קודש, כמה שהוא היה בלתי נתפס, זה עוד אסון קטן לעומת מה שרצו, חלמו, קיוו, מבקשי רעתנו לעשות. אבל ואיש שעמד על אבותינו ולנו, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וגם כאן, בשביעי באוקטובר...
הוא לא הציל. הוא לא הציל כמעט 1,300 אנשים, נשים וטף. אתה יודע, להגיד, זה הקוס, חצי הקוס המלאה, זה לא מדבר לאותם מאות ואלפי משפחות.
תראי, הקדוש ברוך הוא לא יהיה בחיים שלך ושלי ושלנו כאומה, השם ברגעים שבהם אנחנו מרגישים את ההיעדר שלו, את ההסתרה שלו. באחד המסעות לפולין... שאל תלמיד יתריס ביער הילדים בזביליטובסק אגורה, אחד המקומות הקשים במסעות, הוא צעק, איפה אתה אלוקים? איפה אתה אלוקים? ניצול שואה שהיה איתנו, שמוליק שניידר, חיבק אותו חזק אליו, והנער הזה בכה עליו ואומר לו, אני מאמין באלוקים, אתה מצטרף אליי, אני עברתי את השואה, אתה מצטרף אליי? ובאותו ערב שישרנו לשיחת סיכום, ניצול השואה אמר, אני לא יכולתי לומר זאת שם, כשהייתם בוערים בכאב, אני רוצה להגיד לכם את זה פה. אתם שאלתם היום ביער הילדים, איפה היה אלוקים כאן ביער הילדים, כשילדים נטבחו, נרצחו באכזריות? אני רוצה שתשאירו את השאלה הזאת, תשתאו עם השאלה הזאת. יכול להיות שהיא תלווה אתכם כל חייכם ללא תשובה. אבל אני רוצה שתהיו עוגנים. כשאנחנו בעוד איקס ימים, נעלה על המטוס, וננחת בנתב"ג, שאתם תגידו, הנה אלוקים, הנה אלוקים, תראה את מדינת ישראל, תראה את תקומת ישראל, תראה את ארץ ישראל הקדושה בידיים עבריות, תראה איזה ניסים חוללת לנו אחרי 2000 שנות גלות, שזכינו להקים פה את ראשית צמיחת גאולתנו. איזה השגחה עליונה, איזה נס גלוי זה מדינת ישראל. ואמר להם הניצול, אני לא אשכח את זה. אמר להם, כשם ששאלתם איפה, אני רוצה שתהיו הוגנים להגיד, הנה אלוקינו זה. שאתם מסתכלים על הפלא העצום שנקרא מדינת ישראל.
חוט אחד שנמשך מהיערות שם בפולין לנתב"ג, גורל אחד. גורל אחד ששם אותנו כאן, אנחנו נשמע לבקשתך עכשיו את הופרחה הזה עם השיר הזה. למה דווקא זה?
אני אמר, הקדמה לשיר.
כן.
וזה מתחבר ממש למה שדיברנו הרגע. מהמסע הראשון, נדרכתי 36 מסעות בפולין, ברוך השם. יש בזה קשר אדיר למה שאנחנו עוסקים פה ברעיון הזה על השביעי באוקטובר. לצאת מהשואה לתקומה. לצאת מהשואה עם עוצמה יהודית גדולה, עם רוח ישראל חזקה, עם רוח המכבים. ובמסע הראשון שסיימתי היינו במחנה השמדה חיל מנו. המחנה הראשון שהגרמנים הקימו בהשמדה במסעיות גז. מאז הם רק הלכו ושכללו את מכונת ההשמדה שלהם. אז רואה שעמדנו שם על השדה, שהשדה הייתה אז יותר מהיום, כי הגרמנים בינתיים תשתשו עוד קצת, היא הייתה עדיין מלאה בעצמות של הקדושים מפוזרות שם על השדה. אפשר היה להתכופף, להרים חול, ולמצוא בו הרבה מאוד עצמות. וחלקם שרופות. אגב, זה טלטל אותי באחד הימים שקיבלנו סקים של הרבה מאוד מהשריפה אשר שרף השם בשביעי באוקטובר, והחזקתי בידיי עצמות שרופות, זה החזיר אותי לחיל מנו. ואמרתי, וואו, אנחנו סיימנו פה מסע, 7 ימים ו7 לילות אינטנסיביים, חזקים ועוצמתיים, עם עין במר בוכה ולב שמח, בין שואה לתקומה, בין גלות לגאולה. ואמרתי, התלמידים, תרימו את הראש. יש לנו גורל אחד. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בארץ הקדושה הזו. וכל פעם שאנחנו ניסינו לברוח מהגורל היהודי שרצה הקדוש ברוך הוא בחוכמה העליונה לשים אותנו פה בארץ הזאת, וברחנו לגלות, ובנינו שם בתים, ובנינו שם בתי כנסיות ענקיים, עם קירות עבים כל כך, השתקענו בגלות, היה לנו טוב שם בגלות, אבל הגורל הזה מחזיר אותנו חזרה הביתה לארץ ישראל. הגלות בועטת אותנו, צאו מכאן, תחזרו הביתה. ואז השמעתי להם את השיר גורל אחד. ומאז אני משתדל, כמעט כל מסע, לחתום בשיר המופלא הזה. גורל אחד שם אותנו כאן בארץ הזאת, ניסינו לברוח, ולא יכולנו לעזוב. בסוף, כאן זה הבית, ארץ הקודש.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, אנחנו חוזרים לשיחה המרתקת שלנו עם הרב שלום מלול, סרן במילואים, רב החטיבה במחנה שורה, המחנה שעסק ועוסק במלאכת הקודש של זיהוי החללים, 5 חודשים כבר במילואים, וגם ראש ישיבת עמית יגל אשדוד, איש חינוך. היו שם ימים שאני לא יודעת אם בזיכרון, אתה יודע גם לבודד אותם, כזה מין רצף אחד, רכבת אחת ארוכה של אירוע שאתה נמצא בתוכו ומתפקד על עדי הדלק של האמונה. אולי תיקח אותנו לרגע אחד של שבר, שבו אתה, כפות הידיים שלך מונפות בחוסר אונים, אני לא יודע מה אני עושה פה, אני לא יודע מה רוצים מאיתנו בסיפור הזה.
היו הרבה רגעי שבר. היו הרבה רגעים שבהם פתחנו את צק החלל, ראינו, נחשפנו לפנים היפות של החייל, הסתכלנו אחד על השני בדומיה של שניות ארוכות של כאב, שניות ארוכות של כאב שאי אפשר להכיל אותו. היו אירועים קשים במלחמה, שמספר החללים היה רב באירועים רבי נפגעים. קלטנו פתאום שוב את מספר הגופות, את מספר החללים. טיפלנו בהם בזה אחר זה. הכאב פילח לנו את הלב, לראות את מיטב הנוער שלנו, שלחם בגבורה, שנפל. והיה לנו קשה מנסו לדעת שמדינת ישראל עדיין לא יודעת מה הם עומדים לשמוע בחדשות.
כי אתה יודע לפני כולם.
שהמשפחות, יכול להיות שברגע זה נמצאות עכשיו בסיטואציה רגועה, דיברו עם הבן לפני כמה שעות, והם לא יודעות על דפיקות הדלת שבדרך אליהם אחרי שסיימנו לזהות. אנחנו מחזיקים סוד כואב של אומה שלמה. אני חייב לומר שזה מהדברים היותר קשים בהליך הטיפול. עד כדי כך שאחד מאירועי נגמש קשים שהיה ברצועה, סיימנו לילה לבן, קשה, קשה במראות שלו. והגיע הבוקר, עליתי לרכב ונסעתי לישיבה, לתלמידים שלי. זה אחד הרפואות הגדולות בשבילי, לבוא לישיבה ולראות את הכוח העוצמתי של הנוער, את היופי שלהם, את יופי החיים. ואז אני רואה בקבוצות וואטסאפ של חדשות, שכולנו שותפים בכמה בשיטת, כן? כותבים שם, איזה כיף לקום לבוקר רגוע בלי הותר לפרסום. אתה יודע שאיזה בלי הותר לפרסום? הלילה טיפלנו בתשעה קדושים. זה עוד חצי שעה ישוחרר. התחושה הזאת, אתה נכנס לפעמים לישיבה וחבר אומרים, וואו, איזה יופי, יום רגוע. מסתכל בהם במבט ואתה לא יכול לגלות להם.
אתה בתוך בועה.
אתה בתוך עולם אחר. אתה חי בתוך החברה, אשתך מתקשרת, מדברת איתך ואתה נושך שפתיים. היא לא יודעת שאתה הרגע הורדת הכפפות ואתה רק ענית לה ואתה חוזר פנימה לטפל בדומיה הזאת שקורעת את האוויר בחדר הטיפול אל מול הפנים הצעירות מלאות החיים. הדברים הקשים בין היתר היו, שאנחנו מטפלים בקדושים הללו, אז אנחנו מוצאים מהכיסים שלהם ומתעדים כל דבר, מה יש להם בכיסים, מה יש להם באפוד. ואז אתה מוצאים מהכיסים את התמונה של המשפחה. הם מכתבים מהילדים שנתנו לאבא שהלך למילואים. היה מכתב אחד של ילד שפרסנו אותו על השולחן, ופשוט לא יכולנו אותו להמשיך. זה היה רגעים... לאבא, הגיבור שלי, תודה שאתה שומר עלינו, אוהב אותך ואת שם הילד. והוא צייר לאבא שלו ציור. רגעים שלא ידענו מאיפה אנחנו ממשיכים עכשיו.
היו גם, כשטיפלתם באזרחים אחרי טבח שמיני עצרת, היו גם ילדים, אתה מתאר אבות שהילדים חיכו להם, היו גם ילדים שההורים חיכו להם ואתם טיפלתם בהם?
הילדים שנרצחו באכזריות בשביעי באוקטובר טופלו על ידי יחידה וצוות או צוותים בודדים נפרדים של משטרת ישראל בגלל גודל הזוועה. הם כבר היו בזירות קשות והיה ברור בצורה אחראית למי שניהל שם את הטיפול בחללי צה"ל, חללי משטרת ישראל וחללים אזרחיים שכולם היו במתקן אצלנו במענח בשורה, שזה הזדמנות לומר מילה טובה גדולה לגיבורים ששם, כולם, כל הצוותים שהם. כן. אז טוב עשו שחסכו מאיתנו את הכאב.
אז בילדים לא טיפלתם, אבל באותם אבות כן.
באבות, כן, ואתה מוצא בכיסים שלהם את, את המכתבים האחרונים שהם קיבלו, את האהבה שהם קיבלו. מצאנו שם פתקים שהם קיבלו מההורים שלהם, או צילומים של מכתבים שההורים שלחו לשלישות, התפיסה והעבירה להם פנימה לתוך הרצועה. והפריטים הללו, קינינו אותם, אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. אז בכיסו, לא רק במצוות הצדקה שהוא נותן, אלא מה לקחת איתך בכיס, בדרך ללחימה, בגבורה, ברצועה. והם לקחו איתם תהילים, ולקחו איתם פרטי קודש, לקחו איתם מזוזה. הגיבור אראל שרבית לקח איתו את האתרוג שלו, של חג סוכות. לקח אותו באפוד. הגיבור הקדוש הזה. עכשיו, עם איזה אמונה אתה נכנס אליי קרב, עם איזה זכות של כל הדורות שאתה רוצה לצאת כשליח ציבור לעבר הלחימה. הפריטים הללו, המכתבים הללו, הם היו, הם מנפצים את הלבבות שלנו לרסיסים כל פעם מחדש.
כן, זו ממש שפה שבה הם דיברו.
לגמרי. זה היה ההתכתבות שלנו עם החלל שהוא שוכב דומם על השולחן. אנחנו לא יכולים לדבר איתו. אנחנו נקרא עליו מחר. נלמד מחר על באיזה גיבור עסקנו, באיזה גיבור זכינו לגעת. ואני כדרכי משתדל גם להחזיק חזק את היד של החלל. להחזיק לו חזק במשך שניות ארוכות. את היד, לומר לו, אנחנו איתך. אין לך מה לפחד, גיבור. הוא פורץ עכשיו לשערי גן עדן, להיות הכי קרוב לכיסא הכבוד. ואני, לי זה עושה נחמה קטנה, שאני מחזיק את יד הגיבורים, ומשתהה ככה, שניות ארוכות. להבדיל, היינו בזיין באדר, זה יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו, וזה היום שבו החברה קדישה נהגו לצום כל הדורות. אנחנו השנה הזאת נקראנו לצום, לא חובה, אבל זה מנהג, וצמנו ביום הזה, ועלינו להר הרצל, על מנת לבקש את מחילתם של הקדושים שטיפלנו בהם. 5 חודשים של טיפול קשה, במציאות שהיא שוברת לב, קורעת לב, אנחנו עומדים שם אל מול הקברים הטריים, שאנחנו מזהים את כל השמות כמעט של המצבות, טיפלנו בכולם. ואני כרב החטיבה עמדתי שם והקראתי את בקשת המחילה מהחללים שמה לא טיפלנו בהם כשורה. זה שבר אותי יותר מכל דבר אחר. חשבתי עצמי, כמה אהבה הענקנו להם, כמה נזהרנו בכל פרט בטיפול בהם, ועדיין פתאום שהקראתי את בקשת המחילה אמרתי, ואולי אנחנו מדמיינים שכיבדנו אותם כראוי, אולי היה מגיע להם כבוד יותר גדול ממה שכיבדנו. אולי לרגע אחד לא הענקנו כבוד מקסימלי לאחד.
הרב מלול, זה לא הפעם הראשונה שאני שומעת אותך מדבר, ואני תמיד מתפעלת מהענווה הזאת שלך, והייתי רוצה להגיד לך, בשם עם ישראל, כן, טיפלתי בהם כשורה במחנה שורה. כן, טיפלתי בהם כשורה, ולא נדרשת בקשת המחילה הזאת. אני יודעת כמה אתם הייתם שבורים, וכמה עירת כבוד ועירת קודש הייתה לכם במשימה הזאת. מתי אחרי שמיני עצרת אתה מבין את הגודל של הדבר הזה? הרי קוראים לך למילואים בעיצומו של החג, מתי אתה קולט את ההיקף הנורא?
בימים הראשונים, כשהמסעיות הגיעו שוב ושוב אלי המתקן, ולא היה מקום מספיק ראוי בשעות הראשונות להניח אותם, והיינו צריכים להניח אותם בכל הרחבה. והרחבה התמלאה שורות, שורות, שורות של קדושים. הסתכלנו ולא האמנו למראה עינינו. מה שחיכה לנו בחדרי הטיפול היה קושי שלא ניתן לתאר. אבל לראות את המחזה הזה של הכמות, והרצון שלנו לעשות את הטוב ביותר בטיפול בהם, זה היה הדבר מטורף להסתכל עליו.
וכשאתה מחבר את כל הפרטים האלה, אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה מגיע לאיזה משמעות? לאיזה פשר?
אחד החללים שטיפלנו בו בשבוע הראשון, היה חלל שהסיפור שלו היה בשבילי רגע משמעותי בהבנת השעה. קיבלנו אלונקה שעליה חלל בתוך סק סגור, כפי שקיבלנו עשרות פעמים בימים ההם. הכנסנו אותו לחדר הטיפול, השכבנו אותו על מיטת הטיפולים. אני פותח בזהירות את הרוכסן של סק החלל, ואז אני רואה את טלית, טלית ספוגה, עוטפת את החלל. טלית של הדת התימנים, שיש לה מאפיינים מסוימים, קשר על פי הרמב״ם, והפסים שלהם קצת שונים, והאיתורים של הטלית קצת שונים. אני אומר עצמי, ארגונו של עולם, טיפלנו פה כבר בעשרות, וואו, עם טלית, להביא חלל עם טלית אמיתית, לא... היה בשבילי מוזר, לא ברור. הורדתי בעדינות, בחרדת קודש וכבוד את הטלית, והנחתי אותה על שולחן הטיפול בצד. ואז אני רואה עוד בד. חשבתי אולי זה בד ספיגה, אבל ככל שאני ניסיתי בעדינות להסיר את הבד, אני מזהה שזה בד של סוכה. אני מזכיר, האירוע הזה פוקד אותנו בשמחת תורה, שעות לאחר שנגמר החג הקדוש הזה, חג סוכות, אחד משלושת הרגלים. ואני מוריד בעדינות את בד הסוכה, רואה את האושפיזין כתובים על הבד, כולם ליוו את הקדוש הזה, גם הבד סוכה היה ספוג בדם. הנחתי אותו בצד. ואז אנחנו ניגשים לטפל בגיבור הזה. היה לבוש במדי המלכות של צהל. אנחנו טיפלנו בו. עשינו את מלאכת הזיהוי, כפי התהליך. אנחנו עושים את זה על ידי DNA, על ידי טביעת אצבע, על ידי צילום שיניים, ועל ידי אמצעים שהם מסייעים לזיהוי, כמו הדיסקיות וכו'. ואני רואה שקוראים לו שלמה דימיטרי רצ'ניקוב. והשם שלו לא הסתדר לי קודם כל עם הטלית. תימני הוא לא, חשבתי אולי זה הטלית של החלל שהייתה עליו, שכבר הוכתמה בדם. היה לי תעלומה סביבו. דימיטרי רצ'ניקוב זה שם רוסי כנראה. שלמה השתרבב כאן בצורה לא ברורה, ולא הבנתי את הסיפור. הוא היה מלא בעוצמות. היה כולו מלא אור. אמרתי, הסיפור שלו זה סיפור שהוא משמעותי עבורי. סיימנו את הטיפול באהבה גדולה, בחרדת קודש, כפי שאני אומר תמיד, וסיימו את התהליך, והלוויה שלו יצאה. ואז אמרתי כל הזמן לחיילים, תראו מה זה. גיליתי בפרסום שלו שהוא חייל שהיה חייל בודד, שעלה במסגרת פרויקט נעלה. חייל שהוא היה נער ברוסיה, שגילה שהוא יהודי, והחליט לעלות לארץ לבד, והתגייס לגולני, ונפל בקרב בשביעי באוקטובר. אמרתי, ריבונו של עולם, תראו מה זה. זה הסיפור שלנו בסוף. הסיפור של טלית תימנית עם חייל רוסי, שזה כביכול זה שני קצוות עדתיות, הדתיות פה חייבת להתאחד. אנחנו צריכים לטשטש את הסיפור הזה של מי אני ומי אתה, מי אני ומי את. עם אחד אנחנו. הבת של הסוכה חיזק אותי במשמעות של חג הסוכות. מוצאי חג סוכות, חג האחדות. חג שבו אפילו אנחנו מקריבים קורבנות פרים עבור כל אומות העולם. ואנחנו נוטלים ארבעת המינים שהם מסמלים את אגד החברה הישראלית, העם היהודי, את האחדות שלנו. ואת האושפיזין, את האווירה הזאת שהסוכה משפיעה עלינו, קדושה ועוד. אמרתי, יש פה סיפור בסוכה הזאת. אין לי מושג למה עטפו אותו בבת סוכה, אבל יש פה סיפור. איך נער שעולה בעוז, באומץ אדיר, עולה לארץ לבד, להתמודד עם החברה הישראלית, מתגייס להיות לוחם ונופל בקרב בשביעי באוקטובר. ותרגמתי את זה שזה המסר של האירוע הקשה שעברנו כעם. המסר הוא להתאחד. הבעיה שזה כבר קלישייתי, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, חוזרים על היחד ננצח, ולא מספיק מבינים את המשמעות שלו בסוד הניצחון שלנו כעם. וחזרתי ואמרתי את זה בכל מיני מקומות. כן. הסיפור של שלמה דימיטרי רצ'ניקוב, זה הסיפור. ולפני כמה שבועות התקשרתי למשפחה המאמצת שלו, וענתה לי אמו מיישוב אבני חפץ, והשיחה איתה סגרה לי קצוות. היא אמרה לי שהוא נולד לאמא יהודיה ברוסיה ולאבא נוצרי. ואבא הנוצרי לא כל כך רצה שהוא ילך לצד היהודי וניסה לשכנע אותו, אבל לא עזר. דימיטרי רצ'ניקוב היה זקוף קומה ביעדותו ורצה להתחבר לעם שלו. לכן הוא ביקש מאמא, בוא נעלה לארץ, והיא אמרה לו אין סיכוי, והוא עלה לבד, להתמודד לבד. בפנימיה שבה הוא היה ליד חיפה.
לא נורא, הוא היה בפנימיה.
כן, בפנימיה שהוא היה שם, האמא המאמצת, המשפחת אומנה, סליחה, לא מאמצת, אמרה לי, הוא הוגדר כמנהיג של החבורה, שתמיד דאג שיש שלום בין כולם בפנימיה, בסיטרין, בכפר סיטרין. תמיד דאג שיהיה שלום בין החברים, זה היה האופי שלו. וכשהוא עמד לפני גיוס, היה לו את ההתלבטות ללכת לישיבת הסדר, לתורה שהוא כל כך אהב, אבל הוא כל כך כבר חשק ללבוש את מדי המלכות של צבא הגנה לישראל, והוא התגייס לגולני, ובאותה שבת הוא לחם בעוז מול המחבלים הארורים, הצליח להשיב להם מלחמה, נפצע, החובש אמר לו לסגת כי הוא פצוע והוא סירב, והוא המשיך להילחם עד שהוא נפל. כשוך הקרבות לקחו אותו לבית הכנסת של הבסיס, של המוצב, ושם עטפו אותו בבד הסוכה של הבסיס ככל הנראה, ובתלית שהייתה שם בבית הכנסת, כי לא היה להם במה לעטוף אותו. וזה סגר לי את התמונה על הדמות שלו, על המשמעות של אותו הרגע שעבורי היה רגע מכונן, להבין על מה באה לנו כל הרעה הזאת, ואיך אנחנו יוצאים מהסיפור הזה, על ידי אחדות ישראל.
אחדות ישראל, איך הסיפור של שלמה דמיטרי רצ'ניקוב. אנחנו נאלצים לסיים כאן, משפט סיום שלך, ממש בזנב הרעיון.
אני אומר ששם בהר הרצל, בזין באדר, שעמדנו לבקשת המחילה מול הקברים, היה שם איזה אבא שהתייפח בבכי על קברו של בנו. הבכי שלו לא עזב אותי, וניגשתי בשביל לתת לו חיבוק. הסתכלתי על המצבה, זה היה חלל שטיפלתי בו שבועיים, שלושה קודם. האבא קם, חיבקתי אותו, והוא לא הפסיק לפקוט ולשאול אותי שאלות על איך אני קם מכאן. לא אמרתי לו מילה שאני טיפלתי בבן שלו. רק ניחמתי וחיזקתי וחיבקתי בכל מילה שצלחתי לאסוף מארסנל המילים המחזקות. אבל החיבוק שלו והרגעים האלה רק חידדו אצלי שיש אחרי האירוע הזה, ואחרי ההתמודדות שלנו כעם, ואחרי ההתמודדות שלנו כיחידה, יש משפחות שיקיריהם לא יחזרו הביתה עוד. והכאב שמפלח את ליבם יום-יום, שעה-שעה, ילווה אותם עד סוף חייהם.
באותו הרגע... אנחנו פוגשים אותם כאן, גם באולפן הזה.
באותו הרגע אמרתי, כמה אני הקטן רוצה לעשות למענם, כמה החברה הישראלית צריכה לעשות למענם, גם למען הנופלים הגיבורים, המכבים של הדור, אבל גם למען המשפחות שלהם, לחזק, לחבק, לא להשאיר אותם לבד.
לא להשאיר אותם לבד. הרב שלום אלול, תיארת לנו קצת את אימת הימים ההם. אני מודה לך מאוד שהגעת לכאן. ראש ישיבת עמית יגיע לאשדוד, סרן במילואים ממחנה שורה. נודה לצוות שלנו, אילה שוקר, נוי ביטן וטל אלקבץ, אופר לרר, נועה אוחנה ועומרי קפלן, הטכנאי אסף מושקוביץ, תודה רבה לעורך איתי סופרין. בחרת להיפרד בשיר לפיד בוער של אודי דודי. תודה רבה לך, רב שלום אלול.
שהלפיד יהיה בוער בנשמתנו, לפיד העם היהודי.
כן, שאפגוש אותך בפרקים שמחים יותר של עם ישראל. תודה.
תודה לך.
כוון אותי שיהיה כלי לשליחותך, תשקה אותי עד שתנבוט בי השמחה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.